אנחנו נלמד את המאמר, דיבור המתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וזה מאמר שנאמר בשנת תפשין למד ג' בשבת מברכים חודש אייר, שבת הקרובה, בעזרת השם יהיה שבת מברכים חודש אייר, וגם מתחילים לומר את פרקי אבות, שהפתיח של הפרקי אבות, למשנה הזו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה משנה שמופיעה במסכת סנהדרין בפתיחת הפרק שידוע בכינוי פרק חלק, על שם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז נלמד את המאמר הזה. זאת אומרת המשנה כך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כשאומרים עולם הבא, על מה מתכוונים? הרבה פעמים אומרים עולם הבא, זה מתחבר לנו למה שבאמת נקרא גן עדן. עולם הבא זה, אומרים, יש לך חלק לעולם הבא, יש לנו חלק לעולם הבא, הוא ויתר על החלק שלנו לעולם הבא, יש כל מיני ביטויים, עולם הבא נתפס אצלנו, מה שנקרא עולם הנשמות, הנשמה אחרי שהיא מסיימת את תפקידה, הנשמה בגוף בעולם הזה, אז היא עולה לעולם הבא, זה הרבה פעמים המושג של עולם הבא, אבל כאן במשנה, הדגש הוא עולם הבא אחר, מה זה פה עולם הבא? הוא אומר מיד על התחלה, הוא אומר, ככה מסבירים המפרשים, הברטנור על המשנה מסביר, ועוד מקומות מסבירים, זה פירוש עולם הבא במשנה זו, כשהמשנה כאן אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, למה מתכוונים פה עולם הבא? עולם הבא פה הוא עולם התחייה. עולם הבא זה עולם של תחיית המתים, דהיינו, נשמות בגופים כאן למטה, כשיגיע הזמן אחרי ביאת המשיח, כשיגיע העץ של תחיית המתים, שכל הנשמות מתלבשים שוב בגוף, זה נקרא עולם הבא כאן במשנה, אבל זה אומרים, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא.
זה מה שאומר הרמב"ם, אין לו ראתה זולת.
כן. איך אנחנו מגיעים למסקנה, שזה הכוונה כאן במשנה? אולי גם פה, עולם הבא זה כוונה היא לגן עדן? נשמות בלי גופים למעלה? אז אומר, הוא כדי מוכרח מהמשך המשנה. יש במשנה שני חצאים, יש את החצי, אלו שיש להם חלק. בסוף כתוב במשנה, ואלו שאין להם חלק. יש כאן איזה, אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק, אבל כמו שאומרים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז ואלו שאין להם חלק, לא לעולם הבא. כשמסתכלים על האלה שהם לא נכללים בהגדרה של עולם הבא, ונראה מה הטעם, אז נבין, על פי זה, יהיה הוכחה, למה מתכוונים פה עולם הבא? מה כתוב בחצי השני? כתוב, אומר, אין תחיית המתים מן התורה. אדם שקם בחייו, כופר בתחיית המתים. הוא אומר, מה פתאום, איפה המצאתם את הדבר הזה, לא כתוב. הוא כופר במושג תחיית המתים, אז העונש של אדם שכופר בתחיית המתים, שהוא לא יזכה לתחיית המתים. זאת אומרת, שמזה אנחנו מבינים, שעולם הבא במשנה הזו, מתכוונים למה? לתחיית המתים. כמו שהוא ממשיך, שהטעם על זה הוא, מה הקשר בין זה שאומר שאין תחיית המתים מן התורה לכך שהוא לא יהיה לו חלק לעולם הבא, כדי איתה בגמרא, הגמרא שם, המסכת סנהדרין, במשך המשנה מסבירה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. דיינו מידה כנגד מידה. אז בעצם פה יש לנו הוכחה, מתוך דברי המשנה, שעולם הבא, הכוונה היא עולם התחייה, תחיית המתים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נחזור בעצם לעיקרון שאנחנו פה רוצים להסביר במאמר. כל ישראל יש להם חלק בתחיית המתים. כולם יקומו לתחיית המתים. ופה באמת יבוא הדגש והשוני בין מה שנקרא עולם הנשמות, מה שקוראים לו גן עדן, לבין תחיית המתים שזה פה בעולם הזה. כשמדובר בעולם הנשמות, שנקרא אחרי 120 שנשמה נמצאת בגן עדן, שם נאמר, זה בגן עדן כתיב, מה כתוב על גן עדן? אז אין לנו הפסוק שאומר בתהילים, מי יעלה בערבה היה הר השם, זה כינוי לגן עדן. אז הפסוק אומר, מי יעלה בער השם, מי יזכה לגן עדן, אז יש תנאים, אין ביטוי, כולם יזכו לגן עדן, אומרים מראש, מי יזכה לגן עדן? נקי כפיים, בר לבב, יש שם עוד כמה פרטים בפסוק. זאת אומרת שהכרטיס כניסה לגן עדן, הוא צריך לעמוד בתנאי סף מסוימים. שישנם כמה תנאים בכדי לעלות לגן עדן. אפילו לגן עדן התחתון. ידוע שלמרות שבפרטיות כתוב שיש אין ספור דרגות בגן עדן, אבל בכללות מחלקים את זה לשניים, גן עדן התחתון וגן עדן העליון. אז גם לדרגה הכי נמוכה של גן עדן התחתון, זה להיכנס לשם, צריך להיות תנאים, אי אפשר להיכנס. לכן יש מושג של גיהנום לפני גן עדן, כדי לנקות את הנשמה מכל מה שנדבק בה, ביותה בגוף, כשהוא לא שמר לגמרי על מה שצריך. זאת אומרת, כניסה לגן עדן זה דבר שתלוי אם אדם עומד במה שראוי לו. שאין כן...
או אפילו 12, כולם
נכנסים. זאת אומרת, כשעוברים את הזיכוך, למעט יש את הסיפור על אחר שבסוף ימון נכנס, אבל יש מושג של כאלה שנאמר עליהם, אפילו לגיהנום לא רוצים להכניס אותם. כי המצב שלהם...
זה תקנה של תיקון.
אם הוא לא נכנס לגיהנום, אז גם הוא לא ייכנס בוודאי לגן עדן. זאת אומרת, גן עדן, עצם הדבר שצריך הכנה וזיכוך גם למעלה, זה אומר... שזו לא אמירה כוללת מראש, כולם, אלא תעמוד בקריטריונים, מה שאין גם מנוגע עולם התחייה. אבל כשמדובר על עולם התחייה, תחיית המתים, פה הניסוח של המשנה מראש הוא ניסוח גורף. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. פה אנחנו מביאים איזשהו, מה אתה צריך לעמוד, ואם אתה ראוי לכך, וכל, אתה יהודי, חיית בעולם, לא משנה באיזה דרגת גן עדן הוא הגיע, לא משנה מה מצבו, שהגיע הזמן של תחיית המתים, יש לו חלק לעולם הבא. פה הדבר הזה צריך הסבר. כי אם נבוא ונאמר שתחיית המתים זה דרגה נמוכה לעומת גן עדן, אתה יכול להביא ולבוא ולהגיד, אוקיי, בדרגה הנמוכה אין נעים, בר על דרגה הגבוהה, אז כמובן, כמו שלהיכנס לחדר מסווג, לא כולם נכנסים, אתה צריך אישורים, אתה צריך לבוא בקרה, אתה צריך להיות ראוי. כשנדבר במקומות פתוחים, אז כולם נכנסים. אבל האמת היא שאם אנחנו מדרגים את ההבדלים בין גן עדן לתחיית המתים, אנחנו מוצאים הפוך, שתחיית המתים יותר גבוה מגן עדן. אז אם זה יותר גבוה, אז כמובן נשאלת השאלה, אז איך זה ייתכן שלמקום היותר גבוה כולם נכנסים, ואולי לעומת זאת...
של משהו כללי, או משהו שכל ישראל...
זה נלמד כאן במאמר להבין. נראה קודם כל את השאלה בלשון המאמר. אבל צריך להבין, הרי הגילוי שיהיה בעולם התחייה, הגילוי האלוקי שיהיה בתחיית המתים, הוא נעלה הרבה יותר מהגילוי בגן עדן. הגילוי בתחיית המתים הרבה הרבה יותר גבוה. ידוע הרי שיש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לרמב״ן, מה תכלית השכר. מה היעד הסופי? היינו, מה הכי נעלה? האם הכי נעלה זה נשמות למעלה, או הכי נעלה זה נשמות בגופים למטה? הרמב"ן הוא זה שדעתו שהכי נעלה זה נשמות שחוזרות חזרה לכאן בתחיית המתים. ואחרה בתורת החסידות כמו הרמב"ן, שבאמת זה הכל יעד אחרון. זאת אומרת, כשמדובר נניח על אבות הקדושים, תנאים, אמוראים, שנמצאים בגן עדן עליון כבר אלפי שנים, הם עוד לא הגיעו ליעד הסופי. כולם מחכים לתחנה הזו המיוחדת שיגיע לתחיית המתים, וזה היעד הסופי. כמו שהוא אומר כאן, הרי הגילוי שיהיה בעולם התחייה, הוא נעלה הרבה יותר מהגילוי בגן עדן, גם מהגילוי שבגן עדן העליון. זאת אומרת, גם נשמות שזכו להגיע לגן עדן העליון, עדיין הם מצפים, יש להם שאיפה, יש להם עדיין לאן להגיע, להגיע לתחיית המתים.
לגבי
אלה שסוברים,
לא...
אז נראה את הלשון. אז הוא אומר ככה, גם מהגילוי שבגן עדן העליון, גם מדרגה הכי נעלית שבגן עדן, אפילו הגן עדן העליון ברמה הכי גבוהה, אז תחיית המתים יותר גבוה מזה. הוא כמובן גם מעניין לתחיית המתים עצמו. מה כדי להגיע להכרה הזו, שתחיית המתים יותר גבוה, לא צריך רק לחפש ציטוטים שבאמת יעשו לנו את ההבחנה מה יותר. תחשום על הסיטואציה של תחיית המתים, תבין שזה יותר גבוה. מדוע? כי מה קורה בתחיית המתים? יקומו לתחייה, כל ישראל, גם הנשמות שנמצאים בגן עדן כמה אלפים שנה. נשמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו כבר נמצא בגן עדן כמה אלפי שנה. זה ידוע מה שנאמר, וג' פעמים בכל יום הם מתעלים לדרגה נעלית יותר. אז אין לנו בכלל ערך והבנה והשגה באיזה רמות אינסופיות אלוקיות הנשמות האלה נמצאות כשכבר אלפי שנה בגן עדן. ואחרי הכל, ואף על פי כן, לעתיד לבוא, התלבשו בגופים. הם ירדו חזרה. שישה גופים. שישה סימן, שפה למטה בגוף, הקדוש ברוך הוא יגלה משהו הרבה יותר גבוה. ובשביל זה, צריך לרדת חזרה לפה. כי הגילוי, הגילוי דה עולם התחייה, הוא נעלה הרבה יותר מהגילוי דה גן עדן. גם מדרגה הכי נעלה דה גן עדן. אז בעצם זה מעצים את השאלה. אז אם גן עדן זה כל כך נעלה, אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שאומרים, ואף על פי כן, בכדי לזכות להגילוי דה גן עדן, כדי שנשמע תגיע לגן עדן, מה אומר הפסוק, צריך להיות כמה תנאים, מי יעלה בהר השם, כי כפיים, בלבב וכו'. והגילוי דה עולם התחייה יהיה לכל ישראל, כאילו זה הפוך לגמרי מההיגיון, של הרמה הגבוהה יותר, כולם יכנסו בלי שום תנאים. אין, צריך להבין מה קורה. יובן זה, ממשיך הרבי פרק ב' של המאמר. יובן זה בהקדים הביור, עצם הדבר, בעצם, אנחנו עכשיו ניגע בשאלה שקובי שואל. נמצאים ברוחניות למעלה, מה צריך גוף? שאלה מתבקשת. בוא נסביר קודם כל את ההיגיון הזה, את הרעיון הזה שאומרים, שפה בעולם התחייה, נשמה בגוף יותר גבוה, מאשר נשמה ארטילאית למעלה. שהיגיון שלנו באמת היה אומר, שברור שנשמה והעליונים, היא הרבה יותר עוצמתית. אז זה צריך להבין את זה, זה אומר כך. ויובן זה בהקדים הביור. עניין זה שהגילוי דה עולם התחייה, הוא נעלה הרבה יותר מהגילוי דה גן עדן. את הקביעה הזו שקבענו, שיש גילוי אלוקי יותר גבוה, לעתיד לבוא, נשמות בגופים. דלכורה, זה לא נתפס בהיגיון. למה? כיוון שגן עדן הוא עולם הנשמות, הרי בגן עדן הנשמות נמצאות נשמות בלא גופים, הגוף זה רק איזה משהו שמטריד, הוא רוצה לאכול ולשתות ולישון ולטייל, הוא סתם צחבת נשמה רוחנית, היא כבר נמצאת בעליונים, מה היא צריכה את זה? ובעולם התחייה יהיו נשמות בגופים. אז מהו הביאור בזה? אז מה ההיגיון, מה ההבנה, שבעולם התחייה, כשהנשמה תהיה מלבשת בגוף גשמי, יהיה גילוי נעלה יותר מבגן עדן. איך זה יכול להיות באמת? איך זה יכול להיות שפה נרד לגוף, זה יהיה יותר גרוע מאשר נשמה העליונה שם למעלה? מה השאלה בעצם? מה העוקץ שבשאלה? שהגוף הוא גורם מסתיר. הגוף הוא גורם מפריע. זה כמו תגיד לבן אדם, אתה רץ, אתה אוהב לרוץ, מה עושים עליך שק של אבנים, תרוץ יותר טוב, יותר קל. זה לא הגיוני. אני רץ, יש לי רגליים כלילות, ואני רץ, שם עליי עוד שק של אבנים, אתה תגיד שאני ארוץ יותר מהר? לא מסתדר. אומר הרב, אולי אפשר לענות. והגם שלעתיד לבוא, יהיה הגוף בתכלית הזיכוך. כל השאלה שלנו נובעת מכך, שאנחנו מכירים את הגוף שלנו היום. אומרים, טוב, גוף כזה, הוא גוף שהוא באמת מעמסה על הנשמה. אבל הגוף הזה שיקום בתחיית המתים, לא יהיה כזה גוף כמו עכשיו. יקום גוף חדש, גוף עם זיכוך, גוף אחר. הגוף ההוא, אולי יהיה באמת גוף שיקל על העבודה.
בגלל שהנשמה תזדקך.
הנשמה יותר, היא כבר...
ואז היא תזדקך את הגוף.
הגוף, מלכתחילה, הקדוש ברוך הוא ייצור אותו, הרי לעתיד לבוא צריך ליצור אותו מחדש.
הנשמה תזכך את
הגוף. הגוף צריך להיווצר מחדש, הרי הגוף במשך כן. שנים נרכב, נקלע, נתקלה. נשאר איזה עצם הלוז, שממנו ייבנה הגוף מחדש. אז צריך לבנות מחדש. אז הקדוש ברוך הוא יבנה מחדש גוף אחר, גוף זך. מה?
זה לא קשור לנשמה, אם הנשמה...
הנה, תראה, זה מה שניתי לו,
כן.
הרי מביאים בהערה 10 למטה, מהמאמרים שכתוב, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא יבנה את הגוף מחדש, אז זה כמו יהיה הגוף של אדם הראשון. אדם הראשון שהוא...
אדם הראשון גם חטא.
אבל אדם הראשון חטא, בגלל שתאר לעצמך שהוא היה בורא את אדם הראשון בלי יצר הרע. אז היה תכלית הטוב. שתל בו את היצר הרע, אז נגרם הגלגול. מדברים על לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא בורא גוף, בלי שום הפרעות. אין, רוח התומה הביאו מן הארץ כבר היה להרבה לפני זה.
הרב, אבל האדם הראשון...
זאת אומרת, אז בעצם יש כאן לכאורה תשובה. זאת אומרת, אגם שלעתיד לבוא יהיה הגוף בתכלית הזיכוך, כמו גופו של אדם הראשון. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שהיה מחה גלגל חמה. כתוב במדרש שאדם הראשון היה כל כך זך שהשמש הזוהרת הייתה כהה לעומת הזיכוך של הגוף של אדם הראשון. זאת אומרת שמדובר במשהו שהוא לא רק פרוז'קטור מהיר באופן פיזי. זה מראה עד כמה מדובר כאן במשהו אלוקי מזוכח ונעלה. אז אם לעתיד לבוא יהיה כזה גוף, כזה גוף, אולי באמת משהו אחר, יהיה פה גילויים גדולים. ויתרה מזו.
מה זה מאמר הזה טוב שמידה נפטרת?
זה שתי מאמרים, אחד של הרבי הרשב, עטרת זה שמה, תף רישיין תת, ותף שמידה א' זה מאמר שהרבי הקודם, שהוטפס בשנת תף שמידה א'. כל פנים, אז יכול להיות שעם גוף כזה, העסק מובן. ויתרה מזו, שלעתיד לבוא, לא רק שעד כאן אנחנו אומרים טוב, הגוף יהיה כמו אדם הראשון. אומרים יותר מזה, שלעתיד לבוא יהיה הגוף, בתכלית השלימות, עוד יותר מכמו של אדם הראשון. באותם מאמרים שהוא שלח קודם, כמו שכרגע שאלת, מיתרת, תפשי נדולף, שם הוא מדבר שהגוף של העתיד לבוא, יהיה עוד יותר זך מאדם הראשון. אז אם כזה גוף, אז השאלה יורדת. אז אומר כך, זה לא באמת עונה על השאלה. למה? כי השאלה מורכבת משני חלקים. חלק אחד של השאלה, איך הגוף לא יפריע. חלק שני של השאלה, הנשמה בלי הגוף היא אחרי הכל יותר אלוקית. אז על החלק הזה של השאלה, איך הגוף לא יפריע, יש לי תשובה. איך הגוף לא יפריע? כי מדובר בגוף זך. אבל גוף, כמה שהוא יהיה זך, הוא גוף. ונשמה, היא נשמה. אז בלי הגוף היא תמיד לכאורה יותר נעלית. זה משהו ממשיך. הרי זהו לכאורה ביור. התשובה הזו רק עונה על חלק אחד של העניין. על מה הוא עונה? רק על זה שלעתיד לבוא יהיו הנשמות המלבשים בגופים כלים לקבל גילוי נעלה יותר מהגילוי שמתגלה עכשיו לנשמות ולא גופים. כל השאלה שאתה שואל, איך זה יכול להיות? שגילוי אלוקי כזה גדול, עוצמתי, יותר מה שיש בגן עדן, יהיה לעתיד לבוא. הגוף לא יפריע? אנחנו יודעים שהגוף לא נותן לך להזיק מעמד, אתה לומד שיעור שעה, הוא מרדים אותך כבר. ופה אתה אומר, הוא יקבל גילוי יותר בגן עדן, הוא בכלל לא להזיק מעמד, הגוף נופל. אומרים, טוב, אל תדאג, הגוף להזיק מעמד, זה גוף מיוחד, אתה לא מכיר את הגוף הזה. גוף כזה יחזיק מעמד, אוקיי, על זה השאלה ענית לי. אבל האם בזה ביור על זה, שהגילוי לעתיד לבוא, יהיה דווקא לנשמות בגופים? עם כל המעלה שהגוף יהיה מיוחד, אבל הנשמה בלי הגוף היא עוד יותר עדינה, לכאורה. למה צריך לדחוף את הנשמה לתוך גוף? גוף עדין. אל תיתן לי עדין, אל תיתן לי גוף זך. תשאיר את הנשמה כפי שהיא, ויהיה לה הרבה יותר נעלה. דאגם שגם לעתיד לבוא, כשהגוף יהיה בתכלית השלימות, יהיה גוף גשמי. מה זה אומר גוף גשמי? מדובר שהנשמה תחזור לגוף גשמי. גוף גשמי, מעצם היותו גשמי, יש לו את הנתונים של גשמי. הנתונים של גשמי הם ודאי יותר מוגבלים מאשר נתונים של רוחני. בהגבלות שבדבר גשמי הם יותר מהגבלות שבדבר רוחני. לדוגמה, ניקח לאו דווקא הגבלות של עייפות ורעב וצמא. נניח שיהיה זמן שנאמר לא רעב ללחם ולא צמא למים וכולי, אבל יש כמו הגבלת הזמן. מקום, זה הגבלה. אז כל הגבלה שיש לגוף, הנשמה אין לה את ההגבלה הזו. שהיא בעיקר בדברים גשמיים. כל המושג של ההגבלות האלה של מקום וזמן, זה דבר גשמי. אז למה צריך את הנשמה להוריד אותה לתוך מקום שצריך להתחשב עם גדרי המקום וגדרי הזמן? ואף על פי כן אומרים, בכדי שהנשמה תוכל לקבל הגילוי לעתיד לבוא, הוא דווקא על ידי שמתלבשת בגוף גשמי? אז זה לא מובן, זה לא הגיוני. הוא מחזק את השאלה עם עוד חידוד שיצים לנו את הקושי. כתוב הרי שנשמה לפני, נגיד בעל פה ואז נקרא כמה שורות. כתוב לפני שהנשמה עולה לגן עדן, היא זוכה לגן עדן, ראויה לגן עדן. לפני שהם מכניסים אותה לגן עדן, היא עוברת איזשהו מסדרון, לא גשמי כמובן, איזה מסדרון כזה שקוראים לזה בקבלה נער דינור. מה זה נער דינור? אש, מה המטרה שלו? לא להוריד לחטאים, לא זה המטרה, זה לא גיהנום. כל המטרה פה זה מכיוון שהיא באה מתוך עולם, שיש בעולם מושגים גשמיים, והיא עכשיו עומדת להיכנס לתחום אלוקי, רוחני, שכל המושגים הללו לא רלוונטיים, להיכנס לשם עם עולם המושגים הקודם, אתה לא תצליח להבין על מה מדברים. אדם שכל הזמן יש לו דוקטורט בפיזיקה, והכל הוא לא נתפס בצורה כזו. פתאום תכניס אותו לשיעור חסידות, שמדברים אותך על מושגים. יהיה לו מאוד קשה להתרגל לשפה, למושגים, להפשטה, כי אם אתה מכיר שפה מאוד מאוד מסוימת, והכל נמדד אצלך
במספרים,
בתבניות כאלה, ופתאום מדברים איתך על דברים שאין להם את כל ההגדרות, אתה לא יכול, אז מה צריך לעשות לך? צריך להביא אותך כמה התוועדויות כאלה שישפשפו לך את ה...
אתה יכול לדעת שזה גם בזמן
השטחי? מה? יש, גם פה. סיפור עם רב זעירא, שהוא צם תעניות כדי לעבור מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. כל העברה ממושג למושג, אתה חייב לעבור איזשהו קטישה וזיקוך מהשלב הקודם. זאת אומרת... מה?
גם צדיק צריך לעבור.
כן, כן, ודאי. אפילו בין גן עדן תחתון לעליון, כיוון שהמרחק ביניהם הוא כזה גדול, אז המושגים של גן עדן התחתון, הם מושגים שהם לא מתאימים לך כשאתה עולה לגן עדן עליון. כמו רב זעירא. מה?
אין לה זיכרון, אני שמע.
זה בדיוק הנער דינור עושה, להשכיח ממנו. להשכיח ממנו, זה מה שרב זעירא, רב זעירא מדובר ביהודי בקדושה. מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלים זה בקדושה עצמה. אותו רעיון, אין לנו אפשרות לדבר על נשמות ולהבין על מה מדובר שם, אבל המשנים האלה יכולים לתת לנו איזושהי השגה שלעבור לרמה יותר גבוהה צריך זיכוך. למה? כי הגוף, במושגים שלו, הם כמו שתיכנס עם... עם כפיים של, של, של דוב, לתוך מקום שצריך ללכת בעדינות. אתה לא הולך. תגיד לו לדוב, תהיה עדין. מה תהיה עדין? הוא לא יודע על מה אתה מדבר איתו. אתה רוצה שהוא יהיה עדין? שהוא יפסיק להיות דוב, הוא יהיה עדין. זה לא הולך ביחד.
טיל בחנות חסידה.
טיל בחנות חסידה, אותו דבר. זה לא הולך. לכן הוא חייב לעבור את התהליך שמוציא אותו. אז אם כך, אם הגוף גורם לצורך בתהליך, והאם אומרים לעתיד לבוא, אתה רוצה לקבל את הגילוי הגדול, רגע, תיכנס לתוך הגוף, אני אכנס לתוך הגוף, ואני אקבל גילוי שכזה גבוה, הרי זה סותר את כל הצורת עבודה שידענו עד השלב ההוא, שכדי להתעלות צריך שכיחה מהגוף בענייניו, זו השאלה שעכשיו נקרא בפנים. אומר כך, אף על פי כן, בכדי שהנשמה תוכל לקבל הגילוי ולעתיד לבוא, הוא דווקא על ידי שמתלבשת בגוף גשמי, איך זה הולך ביחד? ואז מה השאלה? ראינו, שמהחילוקים בין הגילוי דגן עדן והגילוי דלעתיד לבוא, מה ההבדל, שאנחנו אומרים, בין מה שיש בתהליך שנשמה צריכה לעבור כדי להיכנס לגן עדן, לבין התהליך שאנחנו צריכים להיות מוכנים כדי לקבל את הגילוי של תחיית המתים. מה ההבדל? שבכדי לקבל הגילוי של גן עדן, אז מה מלמדים אותנו? מה צריך לעבור כדי להיכנס לתוך גן עדן? הוא על ידי ההפשטה מדברים הגשמיים. צריך להפשיט מעצמך את כל השייכות שהיה לך לעניינים גשמיים, תפשיט ותפשיט ותפשיט, אז תוכל להיכנס. כי אם אתה בא עם הגשמיות, זה לא הולך. כמו שידוע, שקודם עליית הנשמה לגן עדן, צריך להיות תחילה תבילה בנער דינו. ומה המטרה של התבילה הזו בנער דינור? לשכוח חייזו דהי אלמה, זה לשום בזוהר. לשכוח את החיזיונות של העולם הזה. לשכוח בכלל, כתוב שיש זכות מיוחדת שצדיק שעולה למעלה, הוא בכלל מקשיב לצורך ולתפילה, שאתה יהודי פה למטה מעורר על איזשהו בעיה של כמה שקלים. על איזה שקלים אתה מדבר כשהנשמה נמצאת למעלה? איך בכלל יש תקשורת? איך לדבר עם... זה לא פשוט. זכות מיוחדת וכוח מיוחד של להיות למעלה ולהצליח להתפלל ולסייע למישהו שצריך פה למטה משהו. זה לא דבר פשוט, כן? כי התהליך הוא כזה ששוכחים את חיי דעי אלמה. ועל דרך זה הוא בעליות שבגן עדן עצמו, כמו שאמרנו קודם. זה לא רק המעבר הראשוני מעולם הזה לגן עדן, צריך לעבור פה איזה ניקיון ושכיחה, אלא גם בתוך גן עדן עצמו, הנשמה כבר נמצאת בגן עדן 1,000 שנה, היא כבר כולה באלוקות. היא צריכה לעבור עכשיו לעלייה יותר גבוהה, היא עוברת עוד פעם לארדינור. בכל עלייה צריך תחילה לשכוח ההשגה והתענוג במדרגה התחתונה.
גם
האבות שכל פעם... האבות, ודאי, צריך כל פעם לעבור תהליך שכחה. אז אם כך, זה מעצים לנו את השאלה. אז כדי לקבל גילוי יותר גדול, צריך לשכוח את הקודם. פה באים ואומרים, הפוך, אתה רוצה לקבל את הגילוי יותר גדול? תיכנס לגוף. מה התשובה שזה גוף זך? זה גוף זך, נכון. אבל זה גוף. ובכדי לקבל הגילוי די לעתיד לבוא, ועל די שמתלבשת בגוף גשמי, את השאלה זועקת. מה הפירוש כאן? איך זה יכול להיות? יש לנו כאן בעצם שתי שאלות שמפריעות לנו. א', איך זה יכול להיות שלגוף, שסליחה, שלגן עדן יש תנאים ולתחיית האמיתים אין תנאים? השאלה השנייה זה בעצם העניין. איך זה יכול להיות שלגילוי כזה גדול צריך גוף. אנחנו מנסים לברוח ממנו ועכשיו מכניסים לנו את זה. כדי להבין את זה, אני צריך לתת הקדמה על מהי העבודה של יהודי בעולם שבעצם בגלל זה הוא מקבל, לא כשכר, כתשלום, הוא מקבל את מה שהעבודה הזו מכילה. מקבל גן עדן, מקבל תחיית המתים, זה ביטוי של העבודה של יהודי בו בעולם. במה כרוך, במה תלוי, מה כולל העבודה של יהודי בעולם? יהודי בעולם לומד תורה, צריך ללמוד תורה, והגית בו יומם ולילה. יהודי בעולם צריך לקיים מצוות. זה בעצם תורה ומצוות, זה התפקיד של יהודי פה בעולם הזה. אז בואו נדבר קצת על ההבדל בין תורה למצוות. מה המשמעות הפנימית? שניהם זה רצון השם, אבל מה בכל אופן ההבדל ביניהם? והנה כתיב. יש פסוק שבמקור הוא מדבר על דיני תומת אוהלים. תומת אוהלים זה שאם לא עלינו יש מת, או כזית מן המת, או כל מיני הגדרים הלכתיים, בתוך אוהל, אז כל מי שנמצא באוהל, עם אותו בן אדם המת, אז הוא נהיה תמה. או אם אדם מעיל על המת מלמעלה, או שהמת מעיל עליו מלמטה, וכל האופציות האלה הוא נהיה תמה. והפסוק אומר, זאת התורה, היינו זו ההלכה, ואז יש בפסוק, כן, הוא אומר, זאת התורה, נקודותיים. אדם כי ימות באוהל, אז כל הבא אל האוהל, וכל אשר יהיה באוהל, יטמא 7 ימים. תומת שיבה, זה נקרא, תומת שיבה זה תומת של מי שנטמא באבי אבות התומה, בתומת מת. באים בתורת החסידות, ולוקחים את הפסוק הזה, ושמים לו את הפסיק בצורה שונה מהמקובל לקרוא את הפסוק. קום לקרוא, זאת התורה, נקודותיים. ואז, מה המשך? אדם כי ימות באוהל וכו'. אומרים לו, זאת התורה אדם, נקודה. זאת התורה אדם. אתה יודע מה זה תורה? תורה היא אדם. מה אפשר? אומרים כך. שהתורה היא בדוגמת אדם. תורה נקראת אדם. זה מה שהפסוק בא להגיד. זאת התורה אדם. זה גם, זה לא רק בחסידות מביאים את זה, יש את המושג שנקרא אדם שממית עצמו באוהלה של תורה, מכירים את המושג הזה? זה גם נלמד מהמשך הפסוק. אדם כי ימות באוהל, מה הכוונה? אדם שממית את עצמו באוהלה של תורה. אז יש גם בתורת הנגלה שייכות בפסוק הזה ללימוד התורה. אבל פה אנחנו נראה, נחזור למשפט הראשון. זאת התורה אדם. התורה יש לה דמיון לאדם. במה הדמיון שיש בין התורה לאדם? איפה יש קווים מקבילים? בין תורה לאדם. כמו שהאדם מורכב מגוף ונשמה. אדם זה, יש לו גוף, יש לו נשמה, זה אדם. התורה אותו דבר. על דרך זה, ובתורה, שיש בה גוף ונשמה. גם בתורה יש גוף של התורה, ויש נשמה של התורה. מה זה הגוף של התורה ומה זה הנשמה של התורה? ובכללות הוא החילוק בין תורה למצוות. כשאומרים תורה, זה כולל את כל המכלול. התורה מכילה בתוכה לימוד ורעיונות והסברים, את פרדס שלם, והתורה מכילה הוראות מה לקיים. תרי"ג מצוות. רמ"ח מצוות תעשה, ושעשה מצוות לא תעשה. שדרך אגב גם זה דומה לאדם. רמ"ח איברים ושעשה גידים. אבל בתורה עצמה שאומרים הלימוד של התורה וההוראות לקיים את מצוות התורה, זה הגוף של התורה לעומת הנשמה של התורה. הגוף של התורה זה המצוות, הנשמה של התורה זה הלימוד. דרמ"ח מצוות, ככה כתוב בתיקוני הזוהר, שרמ"ח מצוות נקראים רמ"ח איברים דמלכה, כביכול איברים של שלום מלך, כביכול משתמשים בביטוי של עם קונוטציה גופנית על 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 המצוות. זאת אומרת המצוות זה הגוף של המלך כביכול, על דרך עברי הגוף. והתורה היא הדם, הוא הנפש. התורה זו הנשמה, זה הנפש שזורמת בתוך העברים, שממשכת חיות בעברים והמצוות. כדי שהעברים יוכלו להתקיים, צריך להזרים לה אנרגיה, החיות. החיות זה הנפש, זה התורה. התורה זה החיות שזורמת בתוך המצוות. המצוות זה הגוף והתורה זה הנפש. ברגע שאנחנו מבינים שהמצוות נקראים גוף והתורה נקראת נפש, על פי זה אנחנו נבין בכללות שרואים הבדלים מאוד ברורים בין היחס לתורה והיחס למצוות, שזה בעצם מזכיר לנו את ההבדלים בין גוף לבין נשמה. מה הם? וזהו, על פי ההלכה, שהמצוות הן בזמן ומקום. מצווה, כדי לקיים אותה, אתה חייב להתחשב על פי תורה בגדרי הזמן ובגדרי המקום. אתה רוצה לעשות קידוש בשבת, זה חייב להיות בשבת. אתה לא יכול להחליט לעשות קידוש ביום שלישי. כן? אתה רוצה לעשות סוכה, זה בחודש תשרי. מצוות זה בפסח. וכן הלאה וכן הלאה. כל מצווה יש לה זמן. יש לה גם מקום. איפה אתה נמצא? כן? איפה אתה... כדי לקיים את המצווה, יש מקומות שאסור לקיים את המצווה, יש מקומות שמצוות התלויות בארץ, יש מצוות התלויות בבית המקדש, יש מצוות, וכן הלאה, כל מצווה יש לה תגדרים שלה, בזמן ומקום, היא כאילו מוגבלת, בזמן ומקום. אמרנו קודם, מי מגביל זמן ומקום? זה גוף, הגוף זה זמן ומקום. אז המצוות יש להם הגבלה זמן ומקום. לעומת זאת התורה, התורה היא למעלה מזמן ומקום. התורה אין לה את ההגדרות האלה של זמן ומקום. תורה היא למעלה מזה, והדוגמה המעניינת שממחישה את זה, שלכן כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה. שב יהודי היום, חוץ לארץ, זמן הגלות, הוא לא כהן, והוא יושב בבית שלו ולומד דיני הקרבת קורבן עולה, אומרים עליו חז"ל, שעכשיו מבחינתך, אתה עכשיו מקריב קורבן עולה. איך אני בחוץ לארץ, ישראל אומר... כי אתה לומד תורה, והתורה היא לא מוגבלת, לא במקום, ולא בזמן, ולא בתנאים, אז מבחינה אלוקית, אתה כרגע מקריב קורבן עולה, גם אם אין לך את התנאים של זמן ומקום, שמתאימים לעניין. גם כשאינו בזמן ומקום ההקרבה. זאת אומרת שמצוות, אין אופציה לקיים אותם, אם אתה לא מתחשב בזמן ומקום, ותורה, תלמד ותהגה בה, בלי שום התחשבות בזמן ומקום. לא קשור. כי הגוף שהוא גשמי הוא מוגדר בזמן ומקום. והנשמה שהיא רוחנית היא למעלה מזמן ומקום. אז אם אנחנו אומרים שהתורה זה הנשמה והמצוות זה הגוף, אז מובן למה המצוות יש להם הגבלה של זמן ומקום, ואילו התורה אין לה הגבלה של זמן ומקום. כמו שהוא בתורה ומצוות עצמם, כמו שראינו כרגע, שהתורה בעצמה היא מוגבלת, סליחה, שהמצוות בעצמם הם מוגבלת, או התורה בעצמה היא לא מוגבלת, על דרך זה הוא בנוגע לשייכותם לתורה והמצוות לאדם הלומד ומקיים המצוות. עכשיו בוא נראה מי, איזה חלק באדם פעיל בלימוד תורה, ואיזה חלק באדם פעיל בקיום מצוות. דהיינו אנחנו מחפשים גוף ונשמה. איזה חלק פעיל במצוות? הגוף. עם הגוף, אתה מניח תפילין על היד, הם עושה קידוש עם היד, נטילת ידיים בידיים, רץ לזה מצווה, רמח איברים, הם שותפים. לימוד תורה, עם מה אתה לומד תורה? עם השכל, עם הנשמה. לימוד התורה שייך בעיקר לנשמה, כמובן, יש ברור גם לימוד תורה שייכות לגוף, נוציא את זה במילים, למוצאיהם בפה, אבל עיקר הלימוד עם הנשמה. גם במצווה יש חלק לנשמה. הרגש שבמצווה והכוונות שבמצווה, אבל בעיקר, באופן כללי, בעיקר, הנשמה יותר קשורה לתורה, וקיום המצוות יותר שייך לגוף. ברגע פה זה מכוון אותנו, נזכר בשאלה ששאלנו קודם, כל הדיון שלנו, הבחירת המתים הייתה, בעניין הזה בדיוק, למה צריך לגילויים הגדולים גוף. עכשיו אנחנו נשאר עם אותם מושגים, גוף ונשמה, רק החלפנו את המשמעות, במקום גוף המוכר לנו, השמי ממש, נשמה, נדבר על תורה ומצוות. בוא נדבר על אותם מושגים, אבל לגוף נקרא מצוות, ולנשמה נקרא תורה. והנה ידוע, זה שהתורה היא למעלה מהמצוות, זה שהתורה, תורה היא יותר גבוהה ממצוות, יש את הפסוק שאומר, נר מצווה, תורה אור. התורה יותר גבוהה מהמצווה. מצווה היא גשמית, התורה זה שכל, זה חוכמה, המצווה זה העשייה. אז אם אני רוצה לדרג מה יותר גבוה, התורה יותר גבוהה ממצוות. אז אומר, זה שהתורה היא למעלה מהמצוות, זה שאנחנו מדרגים את התורה ואומרים שהיא יותר גבוהה ממצוות, הוא כמו שהתורה והמצוות נמשכו בגילוי. כשהקדוש ברוך הוא גילה בעולם לנו, את התורה ואת המצוות, אז אנחנו ממקמים את התורה במיקום יותר עליון, יותר מופשט, יותר רוחני, ואת המצוות אנחנו ממקמים במיקום יותר מוגבל וכן הלאה. אבל בשורשם, אבל אם נעיין לשורש הרוחני האלוקי, מה יותר גבוה? תורה או מצוות? פה מתהפך העניין. המצוות הם נעלים יותר. אפשר להבין את זה גם כן כמו שהוא יסביר. מה המקור של המצוות? כמו שאנחנו מברכים בברכה לפני קיום מצווה. שקדישנו במצוותיו וציוון. המצוות הציוויים זה הרצון של הקדוש ברוך. מה זה התורה? החוכמה של הקדוש ברוך. כמו בנפש האדם, מה יותר גבוה? החוכמה או הרצון? הרצון יותר גבוה. כמו שבראש, יש שכל בראש, ויש את ה... גולגולת שהיא מקיפה את המוח. אז מה יותר מעלה, הגולגולת או המוח? גולגולת. אז אם אתה מדבר מבחינת גילויים, אז הגולגולת תגיד זה חתכת עצם. המוח זה משהו תוכני, רציני וכן הלאה. אם אתה מדבר מבחינת לא הגילויים, מבחינת האמת, מה יותר מעלה? מה מגן על המוח? הגולגולת. יש את הגולגולת... מעלה יותר מעלת בבחינה מסוימת. אז גם כן ככה אומרים שבשורש המצוות מנהלים יותר. השומר שיכול לשמור זה יש לו מעלה, הוא שומר על. באמת השומר יש לו, כמו שהדוגמה של רבי יהודה הנשיא עם המזוזה. כלומר, השומר, המזוזה בחוץ, היא שומרת על הבית, כי פה יש את שם השם, את הכוח היותר מעלה. אז אומר, כפשוטו רואים, בלי, אתה אומר, אתה לוקח לשומר, אתה לוקח סתם איזה אדם שהעיקר, אבל ביחס למה אני לוקח? ביחס לכוח, לאומץ, ליכולת להתמודד עם פגע כזה או אחר, ביחס לזה הוא יותר נעלה מבעל הבית. בעל הבית הוא חלש, יכול להיות עשיר גדול, חכם גדול, אבל ספציפית ביחס לנושא הזה שאנחנו צריכים, אבל הבית לבד יישאר עם הכנסיים למטה. והשומר הוא יציל לו את החיים. אז בעניין הזה השומר יותר גבוה ממנו. בתחומים אחרים, אז אנחנו לא מעמידים את השומר מולו בגילויים, זה אבל הבית, הוא משלם לשומר וכן הלאה. אבל ביחס למה שאנחנו כרגע דנים, יש לה שומר מעלה על הבעל הבית.
השומר הוא באלם יותר גבוה. בגילויים.
נכון, נכון, מה שאמרנו, בגילויים.
אבל אתה מתרץ את זה.
ברור, לכן הוא אומר, בשורשם אבל, לא בגילויים, בשורשם, המצוות הם נעלים יותר. למה? זה התורה, היא חוכמתו יתברך. והמצוות הם רצונו יתברך. וידוע שרצון שלמעלה מחוכמה, רצון יותר נעלה מחוכמה. ויתרה מזו, האמת היא שזה לא רק בשורש אי שם. גם כפי שהתורה ירדה לעולם, אפשר לראות בצורה מוחשית שהמצוות יותר גבוהים מהתורה. איפה? מאוד פשוט. יתרה מזה. גם לאחרי שהתורה והמצוות באו בהמשכה, גם אחרי שהתורה והמצוות ניתנו לנו היום, ניכר בגילוי מעלת המצוות. איפה אתה רואה את המעלה של המצוות בגילוי? זה התורה, היא פירוש וביור המצוות. מה בא להסביר את מה? כל מסכת חולין, אתה לומד בשביל לדעת איך לקיים את המצוות השחיטה. אז יש לך את גמרות שלמות עם פרשים וראשונים ודיונים, הכל בשביל להסביר איך לקיים את המצווה.
מה רצונו?
מה איך לקיים את רצונו? אתה לומד במסכת מנחות, דפים שלמים, איך מנחים תפילין. וככה שבת וככה הכל. אז מה זה אומר? שהדף הוראות שיש לך להסביר לך איך להפעיל את המכונה. להבדיל אם ניתן את הדימוי הזה. אתה מבין שפה הדף הזה מסביר לי איך להפעיל את המכונה. אז מה יותר נעלה? הדף או המכונה שאני רוצה להפעיל אותה? הדף מסביר לי איך להפעיל את המכונה. זאת אומרת שהמכונה הוא היעד, הוא התכלית. המצוות זה היעד, זה המטרה, זה התכלית. את זה אנחנו צריכים לעשות. אז ביי, נתנו לנו תורה שתלמד איך לקיים את המצווה. קודם כל איך לקיים מבחינה טכנית. אחר כך איך לקיים את זה מבחינה עם הרגש המתאים, עם הכוונות המתאימות וכן הלאה וכן הלאה. אז הגענו אם כך למסקנה שגוף ונשמה, לא נקרא לזה גוף ונשמה, נקרא לזה תורה ומצוות. מה יותר גבוה? כשמדברים על שפה של תורה ומצוות, מה יותר גבוה? פה אומרים הגוף יותר גבוה. קודם הרי אנחנו נזקנו, מה אתה מדבר איתנו על גוף? על גוף, יורדים לגוף. פתאום ששינינו את הטרמינולוגיה, שינינו את השפה, למצוות קראנו גוף ולנשמה קראנו תורה, פתאום אנחנו מצליחים לעכל שהגוף הוא יותר גבוה מהנשמה. כן? הנשמה באה כאילו להסביר את הגוף, לעזור לגוף. הרמב"ן אומר שהתכלית הוא לרדת לגוף. אנחנו גם פה רוצים להסביר את זה, את העניין של תחיית המתים. עכשיו אומר, מזה מובן, אם הבנו בגוף ונשמה מופשטים, תורה ומצוות, הבנו שהגוף יותר נעלה מהנשמה, המצוות יותר נעלים מהתורה, בשורשם. למרות שבגילויים אנחנו נגיד אחרת. תשאל סתם בן אדם מה יותר גבוה, הגוף או הנשמה. נגיד לך, ודאי הנשמה. אבל תתחיל לדבר על העניין איך שזה בשורשו, בתורה ומצוות, אז תבין שהמצוות יותר נעלים. עכשיו חוזרים חזרה לגוף ונשמה, ונמשיך עם המסקנה שהתורה והמצוות עזרו לנו להבין, נוריד את זה עכשיו חזרה למציאות, ונגיד ככה. ומזה מובן, שעל דרך זהו בנשמה וגוף שבאדם. עכשיו נחזור חזרה לנשמה וגוף שבאדם, שאמרנו שהם בדוגמה תורה ומצוות. קודם חשבנו שהתורה, הגוף והנשמה, הם עוזרים לנו להבין מה זה תורה ומצוות, עכשיו זה הפוך. התורה והמצוות הם הגוף והנשמה האמיתיים. הגוף והנשמה שלנו, הם דומים לשורש. מה השורש שלהם? תורה ומצוות. גם שחיות הגוף מהנשמה, כשאתה מסתכל בפשטות, אתה אומר מי יותר גבוה. ודאי הנשמה. הגוף יכול להחזיק מעמד רגע אחד בלי שהנשמה. נשמה באפו, אז הוא חי. מוציא לו את הנשמה, הוא לא חי. אז הגוף מקבל חיות מהנשמה. אבל שורש הגוף הוא למעלה משורש הנשמה. השורש, כאילו הנשמה היא המשרתת לגוף. הנשמה זכתה לרדת לגוף ולהחיות אותו. כי הגוף הזה הגשמי, שורשו הרבה יותר נעלה. כמבואר במקום אחר, שהאהבה והיא ההתקשרות דה הקדוש ברוך הוא לישראל מצד נשמתם, כתוב במקום אחר דבר מאוד מעניין. ישנם שתי רמות של קשר בין הקדוש ברוך הוא ליהודי. יש הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, אוהב את הנשמה שלו, ויש הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי, אוהב את הגוף שלו. מה יותר עמוק? אז שוב, בלי לימוד חסידות היינו אומרים, עדיין הנשמה היה הרבה יותר עמוק מאשר הגוף, נכון? הנשמה, יש כאן מה לאהוב. נשמה זה משהו רוחני וחי וכולי. הוא אומר לא. הוא אומר, שאהבה וההתקשרות הקדוש ברוך הוא לישראל מצד נשמתם, זה שהקדוש ברוך הוא קשור ואוהב יהודי בגלל הנשמה שיש לו, כי יש לו נשמה, חלק אלו קם עם מעל, עם כל המעלות שלו, כמו שהפסוק אומר, בנים אתם לשם אלוקיכם. אתם בנים. הבן, זאת אומרת, הבן דומה לאבא. הנשמה דומה לחלק אלוקה ממעל ממש. כן? אז האהבה הזו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הנשמה, היא כמו אהבה טבעית כביכול. זה כאילו אהבה מוגבלת, כאילו אהבה מוכרחת.
גם הגוף חלק מאלוקה.
חכה, עוד רגע, אתה שואל שאלה מציינת, אבל קודם כל להבין את השורה הזו. אהבה טבעית, יש לך חיסרון. זה אהבה נפלאה, אהבה חזקה. אבל זה שזה אהבה טבעית, זה אומר שזה לא בא לגמרי בגלל הבורא כביכול, אלא יש כאילו, בוא נמחיש את זה קודם כל במושגים גשמיים שלנו. כשאתה בא לבן אדם, אתה אומר, אם אני אפתח לו עכשיו קופסה עם דולרים, ואני אגיד לו חופשי, ליד זה אני אפתח לו קופסה של שקלים. נגיד לו חופשי, מה שאתה רוצה. יש לנו ספק מה הוא ייקח? אין לנו ספק מה ייקח. למה אין לנו ספק מה ייקח? כי אנחנו יודעים מראש שההחלטה שלו מה לקחת נובעת מהקופסה שעומדת לפנינו. כאילו הקופסה מושכת אותו באופן טבעי מה לקחת. ואתה מראש אומר, באופן טבעי הוא ייקח את זה ולא את זה. לחץ כמה וכמה, אני אתן לו יעלומים וזבל, אני אתן לו דברים. יש מצב, זה הטבע האנושי. בטבע הוא אוהב כסף, בטבע הוא אוהב אוכל טעים, בטבע הוא אוהב, אתה לא יכול אחד. אתה יודע, אתה מגיע את הבן אדם, אתה יודע לשער מה הוא אוהב, תציג לו את הדבר הזה, תראה כמה הוא אוהב את זה. במקרה כזה, זה אומר שהאהבה שלו לדבר, היא בעצם היא אהבה מוגבלת, כי האהבה הזו, מי יצר אותה, מי ייצב אותה, מי גרם לה, מי אחראי עליה, מי מכריח אותה, הדבר. הדבר תופס מקום. יש לו ערך. אותו דבר גם נשמה, כזאת אנחנו אוהב נשמה. למה הוא אוהב נשמה? באופן טבעי, מה? הוא לא אוהב את הנשמה? שים לו נשמה וגוף, יש לך ספק. באופן טבעי, מה הוא ייקח, אם שייך להתבטא כלפי הבורא כך. אבל יש לך ספק. נשמה זה משהו אלוקי, משהו רוחני. מה זה אומר? הנשמה תופסת מקום, יש לה משמעות. כאילו האהבה הזו נגרמת בגללו, או שהאהבה הזו נגרמת בגלל הנשמה.
כן, הנשמה... ולא את הגוף.
הנשמה כאילו מכריחה במרכאות את למשוך את האהבה הזו. זה נקרא, כמו שתיתן לאבא, רשימה של קבוצת ילדים, ביניהם ילד הבן שלו. תגיד לו, את מי אתה לוקח? יש לך ספק את מי הוא לוקח? הוא אבן טבעי, הוא אוהב את הבן שלו. הוא לא יבחור מי גבוה ונמוך, מי יפה או לא. זה בכלל לא משנה. הוא ייקח את הבן שלו.
בעולם הנשמות, השם נהנה דווקא לשחוק עם צדיקים.
עוד עד הרבה, אותו דבר.
מעלה, רק המעלה.
אותו דבר. זאת אומרת, מה גורם? המעלה הטבעי. אז האהבה, עכשיו נקרא עוד הפעם את השורה. האהבה וההתקשרות הקדוש ברוך הוא לישראל מצד נשמתם, זה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי וקשור ליהודי וצל הנשמה שלו, כמו שנאמר, בנים אתם לאהבה אלוקיכם, היא כמו אהבה טבעית כביכול. יש לו כאילו את החיסרון, את המוגבלות של המושג אהבה טבעית. מה זה אהבה טבעית? על דרך אהבת אב לבנו. נו, מה החיסרון בזה? כאילו, מה חסר בזה? אז הוא מפרט. היינו ששורש האהבה הזו, השורש של האהבה הזו, היינו, מאיזה מקום בנפש מתעורר אהבה כזו שהיא אהבה טבעית? וממדרגה ששייכת שם תפיסת מקום דנאהב. זה מדרגה כזו שהנאהב תופס מקום, יש לו ערך, יש לו משמעות, ובגלל זה אתה אוהב אותו. והנה מעצמותו ממש, זה לא בא מיוזמתו וממנו, זה בא כאילו, אתה גורם לו את זה. עכשיו, כזו הוא אוהב גם גוף של יהודי. יש הלכה, אדם צריך לשמור על הגוף, אסור לאדם להזיק את גופו, זה לא גוף שלו. הובנו בחר אותם מכל המלשון, כתוב שהוא בחר בגוף היהודי. מה יש לו מהגוף היהודי? יש כאן משהו שמגרה וכזה חשוב, מדובר בגוף, בשר גידים ועצמות. אז למה הוא אוהב את הגוף? זה כבר לא כמו אהבה טבעית שכביכול הנאהב תופס מקום. אלא מאיפה זה בא? כי זה הוא מחליט, הוא אומר, זה אני אוהב. אני יצרתי את זה ואני אוהב את זה, זה בא ממני, לא ממנו. זה משהו בא ממקום הרבה יותר עמוק. מה שאין כן אהבה וההתקשרות הקדוש ברוך הוא לישראל מצד הגוף שלהם. אבל זה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי וקשור אליו מצד הגוף, היא לא מצד מעלת הגוף, זה לא בגלל שלגוף יש לו מעלה מיוחדת, גם לא המעלה דבן, מעלה עצמית, זה אין כן מעלה כמו זה הבן שלו, כי המושג בן קשור לנשמה. אז למה הוא אוהב את הגוף של היהודי? אלא מצד זה שהקדוש ברוך הוא בחר בגוף די ישראל. הוא בחר בגוף היהודי, כמו שמבואר, שבנשמה לא שייך לבחור, כי אין לו, אין משהו שווה ערך להעמיד ליד ולהגיד, טוב, הוא היה לו התלבטות והוא בחר בנשמה. אין, אצל גויים אין כזה דבר. אבל גוף, הגוף של היהודי דומה לגוף של הגוי. אז מה המיוחד בגוף של היהודי, שהקדוש ברוך הוא בחר בגוף היהודי, והוא גוף קדוש? כי זה מההחלטה שלו. אז מאיזה עומק זה מגיע? הרבה יותר. בבחירה חופשית, שבחירה זו עם עצמותו. אז בעצם אנחנו רואים שהגוף, של השורש של הגוף הוא יותר גבוה מהשורש של הנשמה. ככה זה יוצא לפי זה. אהבת הבורא לגוף באה ממקום יותר גבוה מאהבת הבורא לנשמה. עכשיו, על פי זה נבין, למה נשמה מוכנה לרדת לגוף? נכון שכתוב על כוחך אתה חי, אבל אחר כך כתוב על כוחך אתה מת גם. כי לפני שהיא יורדת לגוף, היא כאילו, מה, אתה שולח אותי למקור. אבל בסופו של דבר, זה מתנה לנשמה להחיות גוף. הוא אומר, את יודעת לאן את הולכת? את הולכת להחיות את הגוף הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ואוהב אותו, בהחלטה עצמית שלו, ועכשיו את נבחרת להחיות את הגוף הזה. הנשמה ברגע שהיא יורדת לגוף ומבינה מה היא עושה, היא אומרת, וואו, קיבלתי מתנה, זכות עצומה, להחיות גוף. וזה גוף שהנשמה נמשכת להחיות את הגוף, ומפני העילוי של הגוף מצד שורשו, לכן הנשמה לא רוצה לעזוב את זה. כל רגע ברגע שמחיה את הגוף, היא אומרת, אני מחיה כאן דבר ששורשו כל כך גבוה. בדוגמת זה, שהתורה מפרשת ומבארת את המצוות, מפני שהמצוות הן למעלה מהתורה, כמו שראינו קודם, שקראנו למצוות גוף ולתורה נשמה, אז אמרנו שהנשמה, היינו התורה, מסבירה את המצוות. הנשמה גם מחיה את הגוף, אז מי יותר גבוה? הגוף. עכשיו אנחנו נחזור עוד רגע לעולם הבא, בתחיית המתים. ולמה פה כל ישראל יש להם חלק, ופה רק עם מים. אבל לפני זה ניתן עוד איזה הקדמה. והנה ידוע. וזה שבחיוב לקיום המצוות, כל ישראל הם שווים. בקיום מצוות אין הבדלים, בין אחד לשני. יש מצוות הנחת תפילין. אתה לא בא לבן אדם, רגע, תגיד לי קצת עליך, תספר לי עליך, אני אגיד לך אם אתה חייב להניח כל יום, אולי מספיק לך פעם בשבוע, אולי פעם בחודשיים, אולי רק לדקה או רק לשעה, אין כזה דבר. כל יהודי, אותו דבר. מצוות סוכה ומצוות תפילין ומצוות מזוזה. אתה יהודי, אתה צריך לקיים את המצווה. אין הבדלים. ובחיוב דה לימוד התורה, תבוא יהודי, יבוא לשאול לך כמה תורה אני צריך ללמוד. צריך לשבת כל היום בישיבה, מספיק שנלמד קצת, כמה תורה. שאלו אותך, אתה בעל משפחה, יש לך מחויבויות, כאלה ואחר, אז אני צריך לך סדר יום, אתה מספיק לך ללמוד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. אתה צריך ללמוד, זאת אומרת, זה גם מצווה, אבל זה מצווה שלא כולם שווים בה. ללימוד התורה יש כמה וכמה מדרגות, זה ביושבי אוהל יש להם פנאי. אדם שתפקידו הוא אברך כולל, יושב אוהל, יש לו זמן כרגע, הוא לא מטופל במשפחה וילדים ואין לו מחויבות כרגע, אז החיוב דווהגית, או שהוא פנסיונר כבר, כן? אז החיוב דווהגית אבו יומם ולילה כפשוטו, אצלו אין לו תירוץ. הוא כפשוטו, כל רגע פנוי, צריך ללמוד תורה. הוא בעלי עסקים, שהקדוש ברוך הוא כיוון אותו להיות בעל עסק כדי להביא פרנסה לביתו דווקא בצורה הזו, יוצאים ידי חובתם, אם נלך לקיצוניות, הוא גם חייב ללמוד תורה ימם ולילה. אבל אצלו ימם ולילה מסתפקים בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. למה זה? למה הקדוש ברוך הוא יצר את הדבר הזה בצורה כזו, שהתורה יש לה סלקציה, והמצוות אין. למה? כי המצוות הן רצון העליון. ורצון הוא למעלה מתחלקות. הקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני רוצה, ברצון אין הבדלים. אני רוצה, כולם הניחו תפילין. כולם. תורה זה היגיון, זה שכל, זה חוכמה. והתורה היא חוכמתו, בחוכמה יש התחלקות. כל המושג של חוכמה זה... זה דבר שבהתחלקות, כמה אתה מבין, ויותר עמוק, וחלק, וחצי. ברצון אין חצי. כל המושג של רצון אין בו חצי. או שקיימת את הרצון, או שלא קיימת את הרצון.
ההתחלקות הזאת, מה, לפעמים זה ההשגחה שהקדוש ברוך הוא ככה רוצה?
בדיוק, רוצה שפלוני יקיים את המצווה של להגיד את הבאים הלילה בצורה כזו, ואלמוני בצורה כזו. במצוות, בכל השאר המצוות, אין את החלוקה הזאת.
זה לא תלוי בבן אדם,
אבל לימוד תורה. לימוד תורה זה תלוי בבן אדם. יכול להיות גם באיזה רמה שכלית יש לו, מה הוא מסוגל. יש כאלה שלא מסוגלים יותר להגיד תהילים כל היום.
ויש לו רמה שכלית גבוהה, אבל הוא פשוט לא עושה.
אז יש לו יצר הרע שצריך להתגבר עליו. אבל ההגדרה, מה הוא נדרש לעשות, הוא צריך לעשות בירור עם יודע הספר, מה הוא חייב וכמה הוא חייב. במצוות הוא לא יידרש לעשות בירור. במצוות אין לו פטור. יש לומר שעל דרך זה הוא בנוגע ללימוד התורה וקיום המצוות בפועל. עכשיו ההבדל הזה הוא לא רק מבחינת המחויבות, שאומרים שמצוות כולם מחויבים, אותו דבר, ותורה לא כולם. גם מה קורה בשטח רואים הבדל כזה. וזה שקיום המצוות הוא בכל ישראל. על מצוות אומרים לכולם יש מצוות. יש את הלשון הידוע במסכת חגיגה בסופה מה נאמר, ואפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, כפלח הרימון רקתך, אפילו הריקים שבך מלאים מצוות כרימון. כולם מלאים מצוות. יש הרבה מצוות שאדם עושה, שאפילו לא יודע שמקיים מצווה כרגע. יהודים מקיים מצוות כל הזמן, אם הוא כן יודע או לא יודע, הוא מקיים מצוות כל הזמן. שאם גם בלימוד התורה, אתה לא אומר, כולם תלמידי חכמים, כולם יודעים תורה, זה לא כך. לימוד תורה זה אחד יש לו, אחד אין לו. למה? כי אפשר להיות איזה חיסרון בישראל רק בגילויים. בגילויים של הכוחות של הנשמה יכול להיות לזה יש, לזה אין. אבל בעצם של היהודי, במהות, לא יכול להיות חיסרון. כל היהודי הוא יהודי. המצוות נוגעות בעצם, אז כולם מלאים מצוות כולם. התורה נוגעת בגילויים. אחד יש לו יותר, אחד יש לו פחות. כיוון שהמצוות הן רצון העליון, שייכים להגוף, שבו הוא בחירת העצמות, לכן עניין זה בקיום המצוות בכל ישראל. כל יהודי, לא שכח להגיד, הוא נמוך, אין לו הבנה גדולה. מי צריך הבנה? בקיום מצוות צריך גוף. יש לו גוף, הוא יהודי, הוא מלא במצוות, הוא שייך למצוות. גם אם הוא לא שם לב, הוא מקיים מצוות. כן? לא, יש אפילו מצוות שאדם לא יודע שהוא מקיים אותם, כך את הדוגמה הקיצונית, האדם נפל לו מטבע. איבד מטבע. ומצא אותו מישהו אחר, שנהנה מזה באכילה ושתייה, אז אותו הוא קיים מצוות צדקה, שזה מצווה ששקולה כנגד כל המצוות, הוא קיים אותה, הוא אפילו לא יודע. אני לא מודע אותה, אבל הוא קיים מצווה. מי יודע כמה מצוות כאלה יש לו בחיים? ועוד כל מיני דוגמאות שהאדם עושה מצוות בלי לדעת, בכלל שהוא קיים את המצווה. גם כתוב שזה מצווה, נכון? יש הרבה מצוות. עכשיו אנחנו נגיע לפתיח של המאמר. עכשיו הכל יתורץ. למה לעולם הבא כולם שייכים? ולגן עדן לא, עכשיו זה מובן. כי עולם הבא תחיית המתים, תחיית המתים זה עם מי? עם הגוף. הגוף שייך לכולם. גן עדן, זה לנשמה. נשמה, יש הבדלים. כמו הבדל בין תורה ומצוות. וזה יותר נעלה, שאלנו קודם יותר נעלה. עם הגוף, כן, ודאי. הגוף, השורש שלו יותר נעלה. מה שיהיה בתחיית המתים, יתגלה השורש. ברגע שיתגלה השורש, אנחנו גם נראה שהגוף יותר נעלה. לכן כתוב, יש ביטוי אפילו שאומר, שלעתיד לבוא, יתהפך הסדר, לא שהנשמה תזין את הגוף, אלא הגוף יזין את הנשמה. כי ברגע שיתגלה השורש, אז הנשמה תגיד, אני מחיה אותך, תחיה את אותי, יש לך שורש יותר גבוה. וזהו, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. גם שהגילוי זה עולם הבא, שהרי אמרנו מה זה עולם הבא, עולם התחייה. הוא נעלה יותר מהגילוי דה גן עדן. עולם התחייה זה גילוי הרבה יותר נעלה. אז שאלנו הרי קודם, אם זה יותר נעלה, אז איך זה יכול להיות שזה שייך לכולם? ומכל מקום גילוי זה יהיה לכל ישראל. עכשיו הנחנו את הדעת. למה? כי בגן עדן הוא הגילוי דה התורה שלומדים בעולם הזה. אמרנו קודם, זה לא מדובר על שכר. מדובר על התוצאה של המעשה. בגן עדן, מה עושים לנשמות בגן עדן? שבים ולומדים תורה. אז זה תוצאה של התורה שהוא למד בעולם הזה. הנשמה לומדת למעלה. לא למד תורה בעולם הזה. אין לו מה לעשות בגן עדן. אם יש לו גן עדן, זה יהיה גן עדן תחתון. שמה זה יחסית לנשמה, יחסית לתורה. ולעתיד אבל בעולם התחייה, מה זה יהיה עולם התחייה? מה יתגלה בעולם התחייה? מעלת הגוף, מעלת המצוות. אם כל ישראל, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אפילו פושעי ישראל יכולים להגיע לעולם התחייה. כי יש להם מצוות. זה גילוי של הגוף, גילוי של המצוות. לעתיד אבל בעולם התחייה יהיה גילוי המצוות שמקיימים עכשיו. כיוון שקיום המצוות הוא בכל ישראל כנן, אז אם כל ישראל יש להם מצוות, לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וזהו שהגילוי בעולם התחייה יהיה לנשמות בגופים דווקא. כן, זה עונה לנו למה דווקא עם הגוף. שאלנו קודם, נזקנו, הגוף יפריע. מתי נזקנו שהגוף יפריע? שלא גילו לנו את הסוד, שהגוף הזה הוא בכלל לא מפריע, להפך יש לו שורש גבוה, גבוה מאוד. אתה חושב שהוא מפריע כשאתה לא יודע מי הוא. ברגע שאתה תגלה מי הוא, תגיד, תביא לי עוד אחד ממנו.
לא,
בדיוק, ברגע שהתגלה השורש, תבין. כי קיום המצוות שייך בעיקר להגוף, כנל. ויש לומר, בזה שהגילוי דעולם התחייה יהיה גם לנשמות. כך נשאל שאלה, אז אולי לעתיד הראש יהיה רק גופים? מה הנשמות יעשו שם?
איך יהיה בהם גילוי?
למה הם צריכים בזה? אז הוא אומר, הם יקבלו, אתה יודע, אם כבר נותנים לגוף, הנשמה עזרה לגוף כל הזמן, אז היא גם תקבל.
בונוס.
יהיה גם לנשמות שהתלבשו אז בגוף. למה זה? הדרך מאמר הזל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז התלמוד שמביא לידי מעשה מקבל גדלות. כל הגדלות שלו, אז מה הייתה גדול? התלמוד או המעשה? אז אנחנו אומרים גדול תלמוד, אבל למה הוא גדול? מביא לידי מעשה, אז מה הייתה גדול? המעשה. לידי שהתלמוד מביא לידי מעשה, נעשה גדלות בתלמוד. על דרך המבואר בהמשך תפרש סמכבב, תקשר הלימוד בנוגע לפסק דין בפועל ממש, אז הוא מייגע עצמו יותר, הוא בא לעמקות יתרה בעניין. כששאלים רב שאלה למעשה, או שאלים אותו לפלפולה. פלפולה, יגיד פלפול. אבל כשהוא יודע שזה למעשה, הוא יתאמץ יותר. לא רק יתאמץ, אלא גם יהיה לו סייעתא דשמיא יותר. כמו שמסופר על אחד מגדולי ישראל, לא זוכר בטוח על מי, אולי על המהר"ל, או על... לא זוכר על מי, לא זוכר על מי. אחד מגדולי ישראל שהיה לו התנהגויות מאוד מאוד גדולות, והוא היה רב גדול מאוד. וכל הזמן ניסו להכשיל אותו. בכל מיני שאלות. הביאו לו שאלות ומשובשות, לא מציאותיות. רצו שהוא יפסוק פסיקה מוטט, ואז יבואו אליו בהתנפלות וירחיכו את הקלונו ברבים. הם לא הצליחו, תמיד הוא היה קל על המטרה. פעם אחת באו אליו עם שאלה, הוא פסק מה שהוא פסק, והתברר שהוא טעה, וזה היה טעות בפסק דין. אז אמרו לו, תפסנו אותך. אז הוא אמר, ברור לי שהשאלה הזו שאתם שאלתם אותי, היא לא שאלה שנוגעת למעשה, היא לא מציאותית. סתם דמיון. התברר שהוא צדק. שאלו לו אחר כך איך אתה ידעת לומר את זה בוודאות, אז הוא אומר כך. כי רב יש לו סייעתא דשמיא. שנאמר, והשם עמו, הלכה כמותו. יש לו סייעתא דשמיא. למה יש לו סייעתא דשמיא? כי הפסיקה שלו מורה רע לאחרים, אז לא סייעתא דשמיא. אבל פה, במקרה הזה, זה לא היה נוגע לאחרים, זה היה נוגע לכבוד שלי. לכבוד שלי לא חייב שיהיה לי סייעתא דשמיא. אז סייעתא דשמיא הייתה נוגעת כאן, אז לא היה לי. אם ברגע טעיתי, כנראה שזה היה נוגע לכבוד שלי ולא למעשה. דבר שנוגע למעשה, פתאום התלמוד נהיה יותר חד, יותר עמוק. על פי זה יש לומר שבמעלת התורה דלעתיד לבוא, תורתו של משיח, עתיד לבוא, יהיה מעלה גדולה, יתגלה רמה אחרת בתורה, זה נקרא תורתו של משיח. מה יהיה המעלה של התורה לעתיד לבוא? יותר מהתורה שיש היום. שהלשון, תורה חדשה אמיתית אצל, תורה ברמה אחרת לגמרי. אז מה שני עניינים? שני דברים יש בתורתו של משיח לעומת התורה של היום. זה שאז יהיה הגילוי, תשלימות התורה מצד עצמה. קודם כל יש את המעלה, שהתורה תתגלה בשיא השלימות שלה. כל הרמות וכל העומק וכל הסודות וכל הדברים הכי נסתרים שהיום אין לנו שייכות אליהם, הכל יתגלה עם כל הרבדים. זה כבר מעלה עצומה, זה מעלה אחת. עוד מעלה, והעילוי שיהיה אז בהתורה על ידי העילוי דמצוות. התורה תקבל לעתיד לבוא מעלה, כי המצוות יהיו ברמה אחרת, כמו שנאמר, אז שם נעשה לבנך כמצוות רצונך. המצוות יגיעו לשלימות לעתיד לבוא. השלימות הזו שהמצוות יגיעו לעתיד לבוא, זה יגרום שגם התורה תקבל מהמצוות את מעלתם. ועל דרך זה הוא בנוגע לנשמה. אותו דבר שם נוראים לנשמה וגוף. אותו דבר, נשמה וגוף, אז מה יותר נעלה? הנשמה תקבל מעלה בגלל הגוף. בנוסף לזה שעד יתגלה שורש הנשמות עצמם, היום אנחנו גם את שורש הנשמה לא בגילוי. התגלה שורש הנשמה, אז זה יותר גבוה מהנשמה היום. אבל התגלה גם שורש הגוף. והנשמה תגיד, אני זה שהחייתי את הגוף, אני זה שמחיה את הגוף, המעלה שלי שאני מקבלת מהגוף. תקבל הנשמה גם הגילוי למעלת הגוף. מה מעלת הגוף? בחירת העצמות בגוף, שאמרנו קודם, שבגוף יש מעלה מצד עצמותו התברך, ולא מצד מעלת הגוף. יהי רצון, שעל די מעשינו ועבודתנו, כמו שנאמר בתניא בפרק ל"ז, שכל הגילויים, גם של זכיית המתים הוא אומר שם, הכל תלוי במעשינו ועבודתנו עכשיו, בפרט על די עבודה דייפוץ ומיינותך החוצה, נזכה ללימוד תורתו של משיח, מפיו של משיח, מקרוב ממש.
אמן.